כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
שלום לכם, צהריים טובים, שלום ענת.
אהלן שירי, צהריים טובים, מאזינות מאזינים כאן תרבות 104.9, 105.3 וביסמון כאן אודי בשידור החי, והכל, כל התכנים שלנו שם מזמינים לכם תמיד.
אז הנה שלום. גם שלום ליובל יסוד על הביצוע הטכני ולליטה על אמירן על ההפקה. ואנחנו במדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, ונפתח עם הידיעה המשמחת שכבר נודע עליה הבוקר. עמוס עוז זכה בפרס ספרותי ברוסיה, פרס יסניה פוליאנה, כך הוא נקרא, על ספרו הבשורה על פי יהודה. במובנים רבים, ענת, הספרים של עמוס עוז הם חלק גם מהספרות הרוסית. יש לו מתרגם נהדר מעברית לרוסית, ויקטור רדוצקי, אישיות מיוחדת במינה, שמטעין את התרגומים במנגינה הרוסית הצ'כובית, כי צ'כוב הוא באמת הסופר האהוב על עמוס עוז. אז פרס יסניה פוליאנה, ואני מקווה שאני הוגה את זה נכון.
זה שם האחוזה של טולסטוי.
יפה, אז הוא פרס ספרותי יוקרתי למדי, לספרות מודרנית שמוענק ברוסיה, ספרות מקורית וגם לאחרונה לספרות זרה, והוא על שם טולסטוי, והוא מוענק אחת לשנה על ידי ועדה של סופרים, מולים ומבקרי ספרות, ובראש הוועדה עומד הנכד של הנכד של לב טולסטוי. זאת כבר מסורת, והם מעניקים את זה ליצירות ספרות קלאסיות ומודרניות, ועכשיו עמוס עוז הולך לקבל את הפרס, הוא אמור להיות שם ביחד עם ויקטור רדוצקי, המתרגם שלו, כל אחד, עמוס, הפרס הוא בשווי 17,000 דולרים ו-500, 17,500 דולרים, ושניהם יהיו שם ביום רביעי הקרוב. הבשורה על פי יהודה, כמו מיכאל שלי, וכמו סיפור על אהבה וחושך, מתרחש גם הוא בירושלים, וגיבור הספר הוא שמואל אש, שכותב עבודת דוקטורט על יהודה איש קריות, ולמעשה בוחן מחדש את המושג של בוגד ובגידה. מי שיש בו העוז להשתנות, כך אומר גיבור הספר, תמיד הוא יחשב בוגד בעיני אלה שאינם מסוגלים לשום שינוי, ופחדים פחד מוות מפני שינוי, ואינם מבינים שינוי, והם מתאהבים כל שינוי. אז בגידה על פי עוז היא סוג של שינוי, ומותר לשנות גם דעות ולחשוב אחרת.
מה שמעניין זה שעוז כותב כל כך הרבה על אמא שלו, שהביאה לו את הספרות הרוסית לתוך העברית, ועכשיו הוא מביא את העברית שלו לתוך הספרות הרוסית, אז זה נסגר כאן איזשהו מעגל. ואני תמיד אהבתי בספר הזה ביהודה יש קריות את גרשום ולד, עם השיחות טלפון הצעקניות והפוליטיות שלו, ואמרתי יום אחד לעמוס עוז, נראה לי שהוא מדבר אל עצמו, לא נראה לי שהוא באמת, שיש מישהו שבאמת מקשיב לו בצד השני, ועמוס חייך ואמר, כנראה שאלית פה על משהו. אז הכנסת, מושב הכנסת, מושב החורף נפתח השבוע, ואני רוצה לצטט לכבוד 120 הח"כים האהובים עלינו את דבריו של הסופר הגרמני היינריך בל, שבטקס אחר בחנוכת ספרייה בקלן בשנות ה-70, בעוד גרמניה שסועה בין מערב ומזרח, אמר בין היתר, הוא קיבל פרס נובל גם אני חושבת היינריך בל, באמת אחד הסופרים המרתקים הגרמנים, הוא אמר, אזרחים קוראים, אינם אזרחים צייטנים, והפציר באזרחי גרמניה להמשיך ולקרוא. האדם, אמר היינריך בל, רצה להביע את עצמו בכתב עוד משחר האנושות, ומכאן הכתיבה על האבן. מאוחר יותר הגיעו הנייר והגיעו הספרויות. בהתחלה הם כמובן היו מקום רק של אצילים ושל הכמרים, אגב, והסרט הנפלא והספר שם הוורד עם כל הספרים המוחבאים שם. ואחר כך, בעקבות כל מיני מטורפים בעלי חלומות, נפתחו התעת הספריות לציבור, וכולנו יכולים להיכנס היום לכל ספרייה. אבל הוא אומר, הוא מקווה שאין תישארנה מקום של חופש, שבו אף אחד לא יודע איזה ספר אתה קורא, למעט הספרן או הספרנית שצריכים להשאיל לך את הספר, והוא חתם את נאומו בתקווה שכך זה יימשך. בלא קרא לאיזשהו מרי אזרחי כזה או אחר, או לאי ציות לחוקי המדינה, אגב האמירה שלו, הוא פשוט קרא למחשבה חופשית, שבין היתר תלויה במצאותם של מי שכותב ומי שקורא.
אז מי שקורא ומי שכותב הם לא צייטנים, זה נכון.
אגב, אני יכול להתערב כאן?
שלום ניר ברם.
זה כאילו פשוט ציטוט מגוחך בכל אספקט שהוא הרי.
הציטוט של מי?
של בל, מה זה שטויות. הרי אין שום קשר, אם מסתכלים על המאה ה-20, המשטרים הכי רצחניים במאה ה-20, שהיו יותר רצחניים מכל המשטרים שקדמו למאה ה-20.
היו מאוד תרבות
נשים. אנשים ידעו לקרוא וקראו, והם קראו ספרות. הרי כל הרעיון של הריאליזם הסוציאליסטי, הסובייטי, זה ספרות מחנכת לצייטנות. זאת אומרת, כל השטויות האלה שאנשים קוראים, אנשים שהם יותר ביקורתיים.
שאלה מה קוראים, מה קוראים ואיך קוראים.
אני קראתי שתי קטן את הספורטאים הצעירים שאהבנו לקרמל, אתם יודעים מה זה? זה ספרות, ספר כדורגל.
ברור.
אינדוקטרינציה ציונית. ציונית, גזענית.
יובל יסוד.
אני מוקד כל התשמות גם ככה, כדור בפנים לא. עכשיו זה הכניס לנו לראש רעיונות ציוניים פרימיטיביים, כמו למשל שהשוער הערבי, מבין שהוא בעצם לא ערבי, שהוא רוצה להיות יהודי, כי אין דבר כזה, ערבים יש רק יהודים. אז זה צריך לקרוא בשביל...
אז הנה, הפכת לניר ברעם, דווקא מהשוער הערבי הזה.
אנחנו נקפל פה את הפתיח של התוכנית שלנו, ונתחיל מההתחלה. שלום ניר ברעם.
היי, מה נשמע?
שלום גם לליאור קונר, שאיתנו באולפן, אתה עורך הדיגיטל של עיתון הארץ, ואתה תדבר איתנו תכף על ארבע המעצמות הגדולות, לא אמריקה וסין, אחרו ברוסיה. האמיתיות. אז שניכם איתנו באולפן.
ניר, יש לך מחר אירוע מכובד במדיאטק חולון.
אנחנו חושבות שאתה הסופר הכי צעיר שזכה למחווה ספרותית מהסוג הזה. במדיאטק באמת מקדישים אירועים לסופרים. אז בעצם אולי אחד שהוא טיפה מעליך בגיל זה שימון אדב של סולון.
לא טיפה, הוא 4-5 שנים.
זה המון, זה כמעט חצי דור, זה יותר מחצי דור.
כן, אני ככה מרגיש מבוגר בגיל 42.
אז כבר יש פרספקטיבה אחרי 7 רומנים.
אין לי 7 רומנים.
סיבה ספרים.
לי יש מבחינתי 4 ספרים וספר עיון אחד. אני לא מחשיב את 2 הספרים הראשונים שלי כרומנים.
אז מי מחזיר אהבות מהחלומות? סליחה.
אז יש לי צורה כל 5, שזה לא הרבה.
אז תלוי, 5 שפתנים כאלה, יש לזה משפט.
עכשיו, רגע, מי שקורא אותך יהפוך להיות אזרח לצייטן? זאת השאלה. כי אם לא הדלת פה.
אני לא אגיד דבר כזה עצמי, אבל אני אגיד ש... יש ספרות שאגב שאתה באמת קורס, יש המון ספרים שאני קראתי בגיל צעיר, שברור שהם פיתחו את החשיבה הביקורתית שלי, נגיד, אתן דוגמה, אגב לא מוסרנית, יש בלעוד תכונות, הרומן הזה פיתח את החשיבה הביקורתית שלי, מכל אספקט, יש המון ספרים, כי אני רק אומר, זה לא קשור לספר, יש המון ספרים שהם בדיוק הפוכים, ומי שקורא, אני מקווה, תראי, אני כותב כן מתוך השאיפה הקפקאית הזאת, שהוא אמר, ספר צריך להיות כמו גרזן שמבקע את הים הקפוא בתוכנו, אני מאמין במשפט הזה, אני מאמין שספרות צריכה לשאוף לשם, גם אם אנחנו לא יכולים להגיע לרמה הזאת, אני מאמין שאין טעם לכתוב כאילו פרוזה מהסוג שאני כותב, אם אתה שואף לשם. אני גם אוהב את המשפט של דמון רניון, שאם מתחיל לשעמם, תכניס גבר עם אקדח. אני חושב ששני המשפטים האלה ביחד, מציירים תמונה של ספרות שאני אוהב.
ניר, אתה הפכת לקול של דור. אני לא יודעת מה זה עושה לך לשמוע את הדבר הזה, אבל אתה ילידי שנות ה-70 שחיים פה, רוצים לחיות פה, שואפים לנורמליות ישראלית שלא מנותקת מהעולם מצד אחד, מצד שני כן נורמלית, וגם, אתה יודע, לוקחים איתם לכל מקום את זיכרונות ואת הצלקות, גם של עצמם וגם של החברה הזאת, הישראלית.
תראה, יש משהו מאוד מעניין בדור שלנו, שאני הבנתי את זה רק בהקיצה, כי קיבלתי, אתם,
שזה הרומן האחרון שלך, של האור בעל הרד.
שהוא חלק מהאירוע, שאני קיבלתי המון המון מכתבים ותגובות, דעת אחלה משהו כמו 1,000. ועד אז קיבלתי המון תגובות על ספרים, שהיו כאלה יותר תגובות אינטלקטואליות, פתאום קיבלתי המון תגובות רגשיות, המון, של אנשים שכתבו את הסיפור חיים שלהם על יתמות, ואז הבנתי משהו בקשר הדור שלנו, אף אחד לא יצא מהתיכון. עכשיו, אין לי הסבר לזה.
אתה מדבר על ילידי שנות ה-70,
כן.
למה?
אני חושב שזה הפער בין סדרות הנאורים לבין החיים שלנו בתיכון, שהיה פער, סתם, תיאוריה שלי, לשימון עדף יש תיאוריה אחרת, שאני לא זוכר אותה כרגע, אבל לפעמים אותה, אני לא שיחה ארוכה על זה, כי למה בעצם, מה קרה שם? הפער היה כזה, נגיד, אצלי אני יודע, היה כזה מטורף בין החיים האפורים לבין מה שראינו בטלוויזיה, ובתיכונים אחרים, שזה השאיר איזו פנטזיה אדירה, חלל פנטזמטי לא ממומש. אבל אין לי הסבר, זה מקום לך שאני קיבלתי ממש מכל אחד, כאילו את הקטע הזה של הזיכרונות מהתיכון.
בספר הזה אתה חוזר חזרה אחורה לשכונת ילדותך לבית הכרם, אחרי שבשני הספרים הקודמים התרחקת מפה לאירופה, גם לאירופה של מלחמת העולם השנייה, לאירופה של התאגידים. אתה חוזר חזרה לאמך שגוססת מסרטן, לחבר הטוב שלך, יואל, שהוא מבוסס כאמור על הדמות אמיתית שמתאבד, ושוזר את הזיכרונות גם בסוג של, אוקיי, מה זה זיכרון וגם מה זה מעשה הכתיבה, ומה זה להיות אדם או בן שהוא קרוב ואחראי מול אמא שלו, ומה זה להיות סופר אחראי או כותב אחראי. הדברים האלה נמצאים ביקיצה, כי היקיצה היא מכל מיני דברים.
כן, אני חושב שאגב, בביקורת הראשונה ליקיצה של אסתי אדיבי שושן, היא כתבה דווקא משהו שאני מכן הסכמתי אותו, שכל הספרים הקודמים התרימו את יקיצה, בטח מחזיר החלומות, וגם צי עולם בעילה ירושלמית, אולי פחות, זאת אומרת, תמיד זה היה שם. ואני חושב שספר שתמיד הבנתי שאני אכתוב, אבל אף פעם לא ידעתי מתי, ובנסיבות די טרגי התחלתי לכתוב אותו. זאת אומרת, לא התכוונתי להגיע למקום הזה, שבעצם זה היה אבל על החבר הכי טוב שלי שהתאבד, שהוא בעצם היה בן אדם שעשינו את כל זה ביחד. אנחנו היינו מדברים על הילדות כל פגישה, כל הזמן, עד שתמר הייתה אומרת לי, אין לי מה לשבת איתכם, כאילו, אתם קודם רק עסוקים את הכרם, זה לא נובע מנוסטלגיה. וזה חזרה ש... תראי, זה בעצם ספר שמובסס הרבה על זיכרון והרבה על דמיון, וכיוון שאני כילד לא ידעתי מתי אני משקר ומתי אני מספר את האמת, אז אני גם בספר כבר לא יודע. אתה יודע, אני גם כששומעים אותי לספר, אני תמיד משקר גם ככה, כי אומרים אם זה קרה, אני אומר שזה לא קרה, כאילו, אני לא יודע למה אני עושה את זה, ככה אתם עושים אותי.
זה בדיוק עניין, אתה לא צייטן, אתה מוכיח את מה שאמרתי, אתה לא צייטן.
טוב, זה קטע שאתם מחרתם שאני מאוד אוהב, הכתיבה. הבנתי את זה כאן, בכל פעם שפורקים לדף את אחת התמונות ששנים תוקפת את התודעה, זיכרון, הזיה, דמיון, לא משנה, גם קצת הורגים אותה. את הפעות והיופי שלה, את הפוטנציאל שהיה בה לפני שנכתבה. אחר כך, היא כבר לא תחזור להקות בתודעה באותו כוח. אולי בגלל זה את התמונות שבאמת לא מוכנים לאבד, לא כותבים. וכשלא מוכנים לאבד כלום, לא כותבים כלום.
ניר, אני חושבת שהספר הזה גם עוסק ברגשות אשמה, בהתמודדות עם אשמה, אשמה מול האימא שחולה, והילד שלה, תיכוניסט, כן, בן 17-18, עסוק בחיים שלו ובבילויים שלו, ונאחז בחיים בהשתוקקות רבה, ואשמה מול החבר שהולך ומתפייד בעצם מהחיים, ואי אפשר היה להציל אותו.
אין ספק, אני חושב שזה זה ספר שהוא שיחה עם המתים, עם שני מתים בעצם. שבספר הם חיים, שהדבר שמוביל את היחסים איתם, זה קודם כל אשמה, אני מסכים לזה. זאת אומרת, זה אגב דבר שמפעיל אותי הכי הרבה גם עכשיו. עכשיו פחות, אבל רוב החיים זה מה שהכי הפעיל אותי. הרגש אשמה כלפי כל דבר. והשיחה האמיתית מתחילה בשאלה, א', אתה חי ואנחנו לא כאן, אז מה אתה עושה עם החיים שלך? כמו שמירון רפפורט כתב על זה מאוד יפה. ודבר שני, זה מה עשית בשביל, לא למנוע את מותנו, אבל בשביל להיות שם בשבילנו. ואני חושב שעם האמא זה הרבה יותר קשה מבחינה הזאת, כי אין שם הרבה זיכרונות פוזיטיביים. ועם החבר, זה פי אלף יותר קשה המוות, כי יש שם כמעט רק זיכרונות פוזיטיביים. לא בספר, בספר יש פחות. בחיים שלי עם אורי, יש בעיקר זיכרונות פוזיטיביים. דווקא בספר הוא יותר קשה, כי זה לא באמת אורי, זה כל מיני חברים.
אז יכול להיות שהאשמה הזאת היא מה שמובילה אותך לאחריות, להיות סופר אחראי?
תראה, אני תופסת אותי בנקודה בחיים שלי, שאני מרגיש הפוך עם מה שאת אומרת, אתה מבינה? כי אחרי הקיצה, אני בעצם, זה ספר שגם יש בו איזה אלמנט של השתחררות מכל המקום הפוליטי הזה בשבילי, כי אני אף פעם לא כתבתי באמת ספרות מהמקומות האלה, כבר אמרתי לכם את זה בפגישה הקודמת, זה אף פעם לא מתעניין אותי לחנך או להטיף מוסר, אני תמיד כתבתי את הדברים שמעניינים אותי, אנשים פירשו את זה בגלל שאני בינם פוליטי בלי קשר, אבל זה, לא כתבתי את זה עולם כי באמת עניין אותי קפיטליזם, ועניין אותי הדמויות והסיפור, עניין אותי הפנטזיה על הרס העולם, כאילו. והספר הזה הוא פשוט אין כבר, אני שמח שאי אפשר לדבר על הפוליטי דרך זה, אבל אני מרגיש בזמן האחרון קצת דעיכה בתשוקה הפוליטית שלי, והרבה יותר ייאוש, נגיד, קמתי בבוקר אתמול, וראיתי את הקמפיין של הבית היהודי ברמלה, לא יודע אם ראיתם את זה.
כן, שבו יש נשים יהודיה, היא מכוסה ברעלה.
שאמרתי, תמר, אם זה שר החינוך שהילדים שלנו, פה קשה להישאר. זאת אומרת, אני כבר כן מרגיש סוג של דיכאון ויאוש פוליטי כזה.
פחות הורידו את זה בסוף, אגב.
הורידו את זה?
לא, קודם השחיתו את זה, ואז הורידו את זה.
מי השחיתו
את זה? ככה. אנשים רוצים, אזרחים רוצים.
טוב מאוד, טוב מאוד.
צריך טוב לספר.
ניר, התראיינת לא מעט על הספר הזה, אבל אני חושבת שבשום מקום לא שאלו אותך, וכבר אני אומרת לך כמה חודשים, אני רוצה לדבר איתך על התמונה שנבחרה לכריכה של הספר. הציור, זה ציור של אמן דרום אפריקאי, דיוויד גריים בייקר, משהו כזה, זה השם שלו. רואים ילד שעומד בחדר שינה של הורים כנראה.
זה חדר ילדים, פשוט התמונה חתוכה, יש שתי מיטות.
שתי מיטות. אז חדר ילדים מתבונן בבואה שלו במראה. רואים את המיטות, הכל מאוד אדום, והילד לובש רק מכנסי פיג'מה, הגוף החלק העליון שלו עירום.
נכון.
מי בחר את התמונה הזאת, אתה?
ברור, מי מבחר את זה?
לא, אבל
בחרת
עם הרבה, אני זוכרת הרבה לבטים, הרבה רגש, הרבה מחשבה.
קודם כל, אני תמיד בוחר את העטיפות של הספרים שלי, ואף אחד לא מתערב בזה.
מה יש בה, כן, בציור
הזה? חיפשתי המון זמן עטיפה. תקשיבי, זה אינסטינקט. היו לנו המון המון גרסאות, כמעט היפות, והיו לנו גם את המעצבת שהיה עובד, וגם כל מיני מעצבות שעזרו לי. ואז פתאום קיבלתי טלפון מאיזו חברה שלי, יפעת, שאמרה לי, אתה חייב לדבר עם מי שקוראים לגיל כהן, שהייתה קונסולית, והיא תעזור לך. כתבתי לגיל כהן, סיפרתי על מה הספר, שלחתי את הפרק הראשון, ואז אחרי שעתיים שלחתי את התמונה הזאת, בשנייה שראיתי את זה, זה היה פשוט, בכלל לא ויכוח. כאילו בשנייה שראיתי את זה, זה היה ברור שזו עטיפה. אפילו, זה היה כל כך ברור לי, נגיד, בצל עולם זה היה פחות ברור לי, באנשים טובים זה קרה לי אותו דבר, שראיתי את עטיפה שעדתי, וגם במחזיר חלומות. פה זה היה הפעם הראשונה שראיתי עטיפה, ואפילו שנייה כאילו...
מזה הילד הזה, בציור.
לא יודע.
מתבונן בעצמו.
אני, יואל, הדמות, אני לא יודע. אני חושב שזה, לא יודע, זה, תראי, זה עניין של הרגשה, מה זה עטיפה? היא לא מפרשת ספר אחד לאחד.
כן, ברור.
זה הרגשה פנימית שלי, שזה מה שחיפשתי. זה לא רק, לא רק הילד, זה האדום הזה.
בדיוק,
עכשיו,
האדום
הזה. רק מצטער שהיו צריכים לחתוך את זה, ובביקורת בארץ שגפי אמיר כתבה על זה שחתך את התמונה כי אין ברירה, כי זה ספר קטן, יש שם שתי מיטות. זה חדר ילדים, של שני ילדים. וזה מה שרציתי בהתחלה, ואני ראיתי את זה לא חתוך. בהתחלה, היה שתי מיטות, שני ילדים.
רצית שניים, רצית אותך ואת אורי, שהקדשת לו את הספר.
רציתי שתי מיטות, וילד אחד מסתכל על המראה, ומישהו חוסר.
כן, בדיוק.
ואגב, חשבנו לעשות ספר גדול שהיה עובד, כאילו, לא ספר קטן, רק בגלל זה.
אז זה בעניין של העטיפה, אבל ניר, זה באמת ספר מאוד אישי. מחר באירוע תהיה איזה מין הסתכלות רוחבית על הכתיבה שלך, okay. ואתה הרבה פעמים עוסק בספרים שלך, במיוחד בצל עולם, גם באנשים טובים. עליך יחיד עומד מול הכוחות הגדולים, הגדולים מנו בהרבה, אם זה נאציזם, קומוניזם, קפיטליזם, הרבה איזם שהופכים אותו די לחסרונים, והוא צריך להחליט...
לא חושב שחסרונים.
זהו, הוא צריך להחליט מה הוא יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות. בצל עולם יש שם חבר'ה מהפכנים צעירים בלונדון שמתכננים הפיכה ב-11-11, זה אוטוטו בנובמבר, שפיטה.
ויש את גבריאל שמחר את נשמע, אבל תראי, אם את שאלת אותי, אי, יש לך שאלה אותי שלי.
כן, זה מה שאני שואלת אותך, כי אתה מאוד עסוק ב... נושא הזה של היחיד מול הכוחות הענקיים האלה, לאורך ההיסטוריה.
אני חושב שכאילו מה שעניינתי זה לא הכוחות האלה. הנאציזם זה סתם היה מעבדה, שפשוט קראתי על זה הרבה. בסופו של דבר מה שעניינתי בכל הספרים האלה, זה אם יש דבר כזה אני אותנטי שרוצה, או שכל מה שיש זה רק מסכות. זה מה שעניינתי בעצמי, לאורך כל החיים, ואז כל הכוחות האלה הרי מאתגרים אותך. הנאציזם פשוט יותר מאתגר אותך מאשר המשטר הישראלי, זה יותר עניין אותי באותו רגע, בסדר?
הוא מחדד את מי שאתה באמת.
הוא מחדד את השאלה. ואז נגיד תומס אייזלברג, שהוא אדם מבריק, שאגב הוא הכי לא משרת אותם, אלא הוא רוכב עליהם, משתמש בהם כמו שהם משתמשים בו. אז כאילו השאלה הזאת, היא כן גם שאלה פוליטית שעניינה אותי, אבל השאלה הבסיסית פה, זה החיפוש אחרי גרעין יסודי באישיות, שהוא לא התפשר. עכשיו, מה הבעיה של יואל שהמספר מוצא? זה שאין את הדבר הזה. אין את הדבר הזה שהוא כאילו חלק ממך, חלק מהגוף, שלא ישתנה אף פעם. נגיד, אצלי, אני חושב שהדבר שהציל אותי, כי הייתי באמת ילד הכי דפוק, באמת. כאילו, אני יודע שבספר, בספר יוצא מזה כאילו ההורים שלי אשמים, אבל באמת, באמת, אם תחיל בתקרים, הייתי ילד הכי דפוק. מה שאותי, היה לי גרעין יסודי שזה הכתיבה, שאי אפשר לערער אותו. שלא משנה, את מבינה, וזה משהו מאוד יסודי בי. אני חושב שזה חיפוש...
אצל יואל זה חסר, יואל הדמות בספר.
יואל זה כל מה חסר. וגם אצל תומס אייזלברג זה חסר. זאת אומרת, תמיד עניין אותי השאלה הזאת.
אז בעצם הכתיבה מצילה אותך, זה מה שאתה אומר.
בואי נסוקר, אבל נגיד, אלכסנדרה וייסברג, אם אתם זוכרים את האנשים טובים, לה יש את זה. בניגוד לתומס יש לה את זה, אבל מה היא עושה? היא כאילו מוכרת כל המשפחה שלה,
רוצחת
את כולם כמעט. אבל אני אומר, זה השאלה שהכי עניין אותי, גם בקשר לעצמי. את יודעת, זה אני רגיל, אני בא מבית, אני אומר את זה באמת כמחמה, שאבא שלי הוא בן אדם שאומר את האמת, גם כפוליטיקאי. וזה דבר שהתרגלתי מגיל מאוד צעיר, שאף פעם, זו לא הייתה שאלה כזאת, שואלים אותך שאלה, אתה נותן תשובה.
והוא שילם על זה מחירים כפוליטיקאי, כי הוא אמר את האמת, כי הוא לא מזייף.
הוא גם נהיה הכי פופולרי בגלל זה. נבחר הפריימריז בעבודה 96 מקום ראשון לפני ברק.
ועד היום אוהבים אותו. כשאומרים עוזי ברם, יש לזה קונוטציה חיובית.
לא ברור לי שבפוליטיקה של העשור האחרון,
לא, יש עוד כאלה, אבל זה היה משהו מאוד פשוט בקטע הזה, שכאילו פשוט שואלים אותך שאלה, גם בכל הרעיון, פשוט תענה השאלה, אל תבוא עם שום דבר מדוקלם, ותגיד את האמת. אם אתה לא רוצה להגיד משהו, אל תגיד אותו. אז אני אומר שגם בקיצה, זה מה שחזר להקוד באבא שלי דווקא, לא מהכיוון הזה. כתבתי את האמת, וזה לא היה נראה לי כזה אומץ לב גדול, רק שהספר עמד לצאת, פתאום הבנתי פחות או יותר מה עשיתי קצת, ואיך אנשים יכולים להגיד, אפילו סתם, נגיד דודה שלי, שהיא מוזכרת בספר בקטנה.
היא זאת שמסדרת את הבית בהפיכות כשההורים בחול
רק שבוע או שבועיים או חודש לפני שהספר היה לדפוס הבנתי פתאום, לא חשבתי על זה בכלל, אסור לחשוב על זה,
זאת היקיצה, זאת היקיצה הכפולה. אז עכשיו אנחנו עוברים לפינת עת לכל חפץ.
אני אצלתי משפט אחד, שהאירוע היה במדיטק חולון.
מחר, בשעה 12.
אני רוצה להם.
המון המון אנשים טובים. כן, זהו, תגיד את זה משהו. ערן צור, שהוא...
יש שם א' בית יהושע וחיים באר וענת ענהר וערן צור ויאלי סובול ופטרות. ושירי, אני מאוד זוכר, ולליב סיוון, שזכתה עכשיו בפרס שחקנית לסרט עירום, שלא ראיתי, כי לא שלחה לי את זה בסטרימינג, ועוד הרבה אנשים, ויהיה מלא מוזיקה, ויש שיחה ביני לבין אבא שלי, שזה פעם ראשונה, אי פעם שאנחנו נראה את הבמה ביחד, באירוע שקשור אליי, 8 דקות.
אז זה יהיה מעניין, מחר ב-12 במדיטק חולון.
פינת עת לכל חפץ. שבה אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו, הסופרים, כן, עכשיו אתה יכול להוציא, להביא חפץ משמעותי, אז רגע, עכשיו אתם, אנחנו נדווח לכם מה קורה באולפן, הוא הניח ניר את התיק רחוק והלך להביא את החפץ, והנה הגיע לנו, מה זה? פינגווין? מעץ?
קודם כל זה פינגווין מאוד מיוחד, לעבודת יד, לא שלי, שקניתי בברלין, לפני כמה שנים, זה פינגווין יקר אגב, זה עולה איזה 40 יורו, ומאז הפינגווין נמצא על השולחן עבודה שלי, ואין דבר כזה שאני כותב בלי הפינגווין. ואם אני לוקח נגיד את המחשב שלי לכתוב בבית קפה, מה שאני לא עושה הרבה, אני גם לוקח את הפינגווין איתי.
יש לו מצנפת של סנטה קלאוס.
פינגווין המזל. אני בעדה מאוד שאמונות תפלות, נגיד מאוד מאוד מאוד. נגיד לכן אני לא הולך למתקשרות, כי אני מפחד מזה, אז אני עכשיו אוהב את הפינגווין.
אז הוא הקמאה שלך בעצם.
כן, הפינגווין הוא הקמאה. בשנים האחרונות היו לי כל מיני אחרים. היה לי פעם סרט אדום על היד, והוא נפל, אז עכשיו זה הפינגווין.
אז אנחנו נזמין אותו לרעיון, שגלה לנו את הסודות של ניר, שניר לא מגלה.
גם מאוד חמוד, וגם דניאל מאוד אוהב את הפינגווין.
תראה, היה לנו דיון על להשמיע שלמה ארצי, כן או לא, בסוף אנחנו הולכים להשמיע את כעס של רוקפור, שזה גם שיר שבחרת, אה?
כן, אמרת שאני מעדיף חום יולי אוגוסט.
אז אנחנו נדאג לזה בהמשך התוכנית, נכון ליטל? חום יולי אוגוסט, כי אנחנו דיברנו... דיברנו על זה שהוא גם מלווה את הספר הזה. הרבה שירים מופיעים בקבוצה. אחד מהם זה לילה לא שקט, ששלמה ארצי שברור גם למה.
לא,
זה קשה
שאנחנו לא אוהבים. אני ואורי מאוד אהבנו את שלמה, בלי קשר. היינו בהופעות שלו אפילו.
אז אנחנו עוד מעט נמצא שיר של שלמה ונקדיש את זה גם לאורי.
בינתיים נשמע קצת הכעס. כי אנחנו הולכים לרעיון עם כעס.
בהצלחה מחר.
תודה רבה.
והזכרנו אצל עולם כמה פעמים הספר הקודם של ניר ברם, שבאמת עוסק בעולם התאגידים, ויוצא ללונדון לאיזה חבורת אומנים אנרכיסטית, שבין היתר מארגנת את השביטה העולמית הזאת ואת כל המהפכות שלה דרך הפייסבוק. בדיוק חודש אחרי הפעולה הראשונה יצאנו לחגוג, ולשיטתנו הייתה סיבה טובה לחגיגה. בעוד 27 מדינות ברחבי העולם יצאו אנשים לציין את החודש הראשון להכרזת השביטה. ליל החודש קראנו לזה, ואלה רק האירועים שעליהם ידענו בוודאות. הנה דוגמאות לאירועים שדווחו בפייסבוק. אז הרשת החברתית מככבת פה כמו עם עוד כל מיני טכנולוגיות אחרות, ויש בדיחה שרצה בוואטסאפ, כשהטלפון היה קשור בחוט, אנחנו היינו משוחררים. אז לא ברור שהיא תמיד מצחיקה, וזה מוביל אותנו לשוחח על הארבע. ה-DNA הסמוי של אמזון, גוגל, פייסבוק ואפל, ספר שנכתב על ידי סקוט גולווי, וראה אור לאחרונה בתרגום לעברית בהוצאת כתר, ואיתנו באולפן, שלום ליאור קודנר.
שלום, שלום.
איש הארץ, מנהל הדיגיטל בעיתון, ואיתך אנחנו נשוחח על ארבעת פרשי האפוקליפסה, כפי שגולווי מכנה אותם.
כן, זה קצת פלצני בספר הזה,
זה קצת מפחיד. קצת מפחיד.
לא, הוא ממש משווה את זה לנצרות, תכף נדבר על זה. אבל באמת, פייסבוק עם הוואטסאפ והאינסטגרם שולטים ברשתות החברתיות, גוגל שולטת גם במיילים עם הג'ימייל והמפות, עם הווייז וגוגל מפס, ועונה מדי יום על 3.5 מיליארד שאלות באמצעות מנוע החיפוש שלה. אמזון היא אמזון, החנות הגדולה בעולם. בקרוב ייפתח גם אתר ישראלי של אמזון, ומה נגיד בכלל על הדאט הזו שמכונה אפל.
אפל שכחת גם, כן.
לא, אפל, ששווה טריליון דולר, והיא באמת, אתה יודע, הוא מגדיר אותה כדאט, הוא ממש מנתח את הסמל, התפוח של אפל, אותו תפוח שמרמז על עץ הדאט, כן, על קרבה לאיכויות האלוהיות, לאלוהים, על היכולת למצוא, לפתות מישהו, למצוא חן בעיני המין השני, ובסטיב ג'ובס, הוא רואה בכלל סוג של ישו, כן, גם אותו בגיל צעיר, והמורשת שהיא השאיר אחריו, והנאום האחרון שלו, כביכול, אנחנו לא יודעים מה הוא אמר, אמר, אם אמר, זה, אבל זה רץ בוואטסאפ כל הזמן. הדברים האחרונים שהוא שיר, כן, הבשורה על פי סטיב ג'ובס, ממש דת.
אז בוא נתחיל עם אפל, למרות שאנחנו
לצורך העניין... בדיוק היום אמור לקבל אייפון חדש, אז אני מחכה לזה מאוד מאוד.
באמת, עברת אייפון, זהו, אני גם הקאט הזאת, אני מתביישת, אבל אני שם.
אני לא בקאט, אני באנדרואיד, אוקיי? אתם משלמים אלפי שקלים, אני משלמת 500 שקל, ויאללה, זה עושה את העבודה שלכם. אז למה אתם בקאט? בבקשה.
של אפל?
כן, למה?
אחד, אני חושב שהחברה הזאת יודעת לעשות מוצרים הכי טוב בעולם. נכון, אמינים. והמוצרים שלה מעולים.
טוב, אבל שלא נשמע כמו פרסומות, בוא נרגיע.
אבל למה אתה שם אותך, למה אתה מרצון משתעבד לקאט הזאת? כי אנחנו מרצון משתעבדים לכל הקאטות האלה.
אנדרואיד זה יותר טוב. אנדרואיד יש לך את גוגל שם בפנים, אני לא בטוח שגוגל זה יותר טוב מאפל, אם נענה בפרסומות.
אבל בוא נשאל רגע, נעבור ככה בקצרה ליאור על ארבע המעצמות האלה, ומה יצאים כל אחת מהן? מה הדבר שלפי גולווי שם אותן על המפה? מה הן פיינחו?
חברות פשוט ענקיות, אז הוא מתייחס בעיקר מהזווית הכלכלית. אז התיאוריה שלו היא תיאוריה מאוד רגשית, הוא מדבר על אהבה, אלוהים, כל מיני דברים כאלה. בעיניי זה מופרך, אפשר, לא יודע, אולי מישהו אחר יתחבר.
הוא בעצם אומר שזה הצרכים הכי עמוקים, קמאים שלנו, קרבה לאלוהים, אהבה.
הוא בא לזה מזווית מאוד שיווקית, אני חושב, בסופו של דבר. מזווית שיווקית של להסתכל, זה פונה לסקס, זה פונה לזה, זה פונה לרגש. אליי זה לא דיבר. אני חושב שעדיין זה ספר מצוין שמנתח את זה מאוד מאוד טוב, אבל בנקודה הזאת לדעתי הוא הלך צעד אחד יותר מדי רחוק.
כי אתה אומר בסופו של דבר, מתחת לכולם יש תאוות בצע. עכשיו, פייסבוק, אם נלך לפייסבוק לצורך העניין, היא התחילה מאיזשהו אקט של נקמה. הבחורה לא רצתה את צוקרברג, הוא הלך
טוב,
ועשה...
טוב, זה כנראה לא נכון, אגב.
זה כנראה לא נכון,
זה
טוב,
זה רק היה בסרט, אגדה, עם ציור, זה אגדה אורבנית,
אבל
כן.
יש שם גם משהו כזה, מתחיל לעשות איזשהו ספר פנים שם בהרווארד, ואז זה מתפתח כביכול כאיזה חזון,
ממישהו, כן, אבל
חזון חברתי, מה זה חברתי? הבן אדם בינו לבין דמוקרטיה וחברה כבר כנראה אין שום קשר.
אני לא חושב שיש שם חזון חברתי, זו חברה עסקית שבסופו של דבר צריכה להגיע להמון המון אנשים, משיגה להם פרסומות, היא מגיעה לווליום מאוד מאוד גבוה, כתוצאה מזה מכניסה הרבה מאוד כסף.
עכשיו, כולנו מבקרים אותה, וכולנו לא יכולים בלעדיה, בלי פייסבוק. כולנו מבקרים את הרשת הזאת. וגם כן. אתה, כמי שאחראי על הדיגיטל בעיתון, אתה כדי למצב את העיתון שלך ולקדם אותו, צריך את פייסבוק, צריך את טוויטר, צריך את גוגל.
נכון.
אז איך אנחנו יוצאים, מה השאלה? איך אנחנו יוצאים מהמערה הזאת של אפלטון? איך?
לדעתי אחד לא יוצאים, כי זה החיים. גם לפני החברות האלה היו חברות אחרות. לא יודע, מייקרוסופט הייתה גם סנועה לפני 20 שנה, ניסו לסגור אותה, עכשיו פתאום חוזרת. הוא מתייחס שם באחד הפרקים, אם צריך להתייחס מה העצמה החמישית, אז מייקרוסופט מוזכרת שם מאוד מאוד.
מה אתה חושב שתהיה המעצמה החמישית?
קשה לדעת. אני חושב שמייקרוסופט עכשיו באמת בגל טוב, והניהול שם הפך להיות רציני, והם מביאים איזושהי סוג של בשורה. אבל נגיד אובר, אם לא הייתה מסתבכת בהמון המון דברים, בדיוק אתמול דיברו על זה שאולי עכשיו ינפיקו אותה ב-120 מיליארד דולר, אז זה גם לא רע.
אז דיברו גם על אליבאבא כאפשרות, נכון, על ה-Airbnb. נכון. ומה לדעתך תהיה, אם מתוך הארבע, כן, גוגל, אפל, אמזון ומה פספסנו בפייסבוק?
פייסבוק.
מי מהן יכולה ליפול ראשונה? כאילו הכי אינסטינקטיבי זה להגיד פייסבוק, כי הרבה צעירים עוזבים אותה, וכי האלגוריתמים וככה.
אני לא חושב, כי וואטסאפ ואינסטגרם הם קנו אותה. בסופו של דבר, נראה שבטכנולוגיה הנוכחית זה לא הולך ליפול. זאת אומרת, אם בעבר הטענה הייתה שמישהו ימציא את הטכנולוגיה הבאה, ואז יפיל את החברות האלה, כרגע כנראה זה לא המצב. אחד, יש להם המון המון כסף. זאת אומרת, החברות האלה, אפל ואמזון, כבר היו שוות יותר מטריליון דולר. אז יש המון המון כסף, וכל טכנולוגיה הם יכולים או לקנות או להעתיק. או להרוס, אז אני לא בטוח שכרגע הם יפלו, גם IBM, שהיא חברה שלא נמצאת בסי פריחתה, עדיין איתנו, ועדיין עושה מזומנים, אומנם פחות, אבל עושה. אז אני לא רואה אותן כל כך מהר נופלות. וגם הטכנולוגיות שניסו להתחרות בפייסבוק, למשל סנאפצ'אט, שהייתה מאוד מאוד מדוברת, כבר הם לקחו, העתיקו את הפיצ'רים, ופשוט עשו משהו גם כנראה יותר טוב, אז אני לא רואה את הנפלות.
אז בוא נחזור אבל חזרה לספר, גם כי אנחנו בתוכנית ספרות. זה כן. ספר שאגב, אני לא יודעת באמת מה התעודת זהות שלו, כי מצד אחד הוא מאדיר אותם, מצד שני הוא מבקר אותם, נכון. ואני אומרת שוב, גם ככותב הוא כביכול קלו, נכון, כמו שאני נכון. אומרת, הם קולים אותנו. עכשיו אתה מדבר על כסף, החברות הללו יש להם כבר, יש להם שווי שיותר משווי של תקציבי מדינות, ו... לא רק זה, אלא שגם אנשים בעלי כוח וממשלות שיש להם כסף עושים עלינו מניפולציות.
כן.
בעזרת החברות האלה, והן אומרות את זה, לא אנחנו, אנחנו רק פלטפורמה, אנחנו לא אחראים לתוכן.
הטענה הזאת אגב לגבי פלטפורמה, יש דוגמה מאוד טובה לגבי זה, שאם מקדונלדס הייתה טוענת שהיא פלטפורמה להמבורגרים, והיית באה ומקבלת קלקול קיבה אחרי שאכלת המבורגר, היית עדיין מאשימה את מקדונלדס. אז אותו דבר, אם נתקל באיזה שיט בפייסבוק, פייסבוק אשמה.
כן, אבל הם מנסים להתנער. עכשיו,
נכון.
אתה רואה
אבל זה אני מניח שלא ילך הרבה
זמן. את ההשפעה הזו, אגב, השיחה הקודמת עם ניר, השפעה, אז זה שלא כמו שהניו יורק טיימס אמר פעם, הסיפורים שרואים לפרסום, הכל ראוי לפרסום, כן. יש סיפור כזב, יש פייק ניוז, לא משנה, הכל ראוי לפרסום, כל השפעה, כל זבל, כל תמונה של הילד של השכן, שפה כתב פרח, פה דרך על הדשא, פה עלה במדרגות, וכולנו צורכים את זה.
זה עונה על צורך.
וכולנו צורכים על זה. כן. צורכים בחף, צורכים בחטא. איך אתה יכול בכל זאת, כמו שדיברנו עוד הפעם בהקשר של ניר ושל הספרות, כן לשמור על איזשהו גרעין שלך קצת נקי מהדבר הזה, על איזושהי מחשבה
היום
חופשית.
היום בעיתון יש תמונה של מישהי שתנועת דילית פייסבוק, שרואים מישהו שמוחק את האפליקציה, אז... אתה יכול למחוק
לא.
את האפליקציה.
אבל,
יש
אבל,
הרבה
אבל...
אנשים, אגב, זמן השימוש בפייסבוק מאוד מאוד יורד, אני חושב בבעיה. כן. אז ומספר המשתמשים הולך ובוא נגיד לא קטן, אבל הקצב הצמיחה מאוד מאוד איטי והם סוג של נתקעו, ואני חושב שהחברה זו בבעיה. היום בבוקר כבר דיברו שאולי ידיחו את צוקרברג מיושב ראש החברה, לא שאני חושב שזה יקרה, אבל עדיין החברה זו בבעיה.
זהו, זה למה שאלתי אותך קודם, מי מהארבע הזאת יכולה ליפול ראשונה?
היא לא
תיפול. היא לא תיפול, לא כל כך מהר. ליאור, יש בספר משהו מעניין שהוא מצביע עליו, וזה מעמד חדש, מעמד חברתי חדש של אנשים שנקרא חדשנים. הוא מדבר על זה שאנחנו בתקופה שמאוד מעודדת את היוצאי דופן, והם אלה שמרוויחים, האנשים הפריקים, לפעמים מופרעים, המשוגעים, יוצאי הדופן. וזה עידן שהוא לא טוב לאנשים הרגילים, הממוצעים, שזה הרוב, כי היוצאי דופן הם המיעוט שבמיעוט, כן? אז מה, אז זה בעצם, ומה זה המעמד הזה, בוא נקרא לזה, בוא נשאל את זה ככה, של החדשנים, מה זה אומר, ומה זה אומר שהם מיעוט שבמיעוט, מה יעשה הרוב במצב כזה?
בעיני זה לא משהו חדש, כי זה תמיד היה קיים בתרבות האמריקאית, עוד תומאס אדיסון היו מדברים עליו בתור קצת ווירדו, שגנב מאחרים רעיונות, התחילו לדבר על זה אחרי מותו, והיה הממציא הגדול בכל הזמנים, וגם הקים חברות. אז השאיפה של האמריקאים לחדשנות, לפעמים לביזר, ובעיקר לכסף, היא מאוד מאוד ידועה וקיימת הרבה שנים. אני חושב שסטיב ג'ובס, איכשהו בעיקר עם פולחן האישיות סביבו עכשיו, שבית היה אדם לא קל, ולא יודע, לא הוריד גרביים, וגירד בין האצבעות תוך כדי ישיבות, אז שזה כנראה לא היה נעים, או צרח על אנשים במעלית, כנראה באמת היה אדם מאוד אקסנטרי.
או התנקר לבת שלו שהוציא עכשיו נכון, אוטוביוגרפיה נכון, וכתבה עליו את כל האמת.
כנראה מאוד טובה, קראתי את הפרק הראשון שמתוכה, זה מאוד מעניין. אז למשל שם לגבי הבת שלו, אם מדברים על זה, אז הוא קרא למחשב הראשון של אפל ליסה, שלה במקרה קוראים ליסה, וכל השנים אמר שזה לא עליה.
בכלל לא על שמה.
ואז אחרי, זמן קצר לפני שהוא מת...
זה ליסה של קאט סטיבנס.
כן, אז זמן קצר לפני שהוא מת, חבר שלו אמר, טוב, תדעת שזה עליה.
אבל אני חוזרת פה, כמו שאמרתם קודם, הנושא הזה של הנצרות ואלוהים שנמצא פה בספר כל הזמן ביחס לכל אחת מן החברות, ואלוהים ותפילה, ואהבה, והנושא הזה של טוב לדעת, יש פה איזה פרק, טוב לדעת, דע את עצמך, הטיף האורקל בדלפי. בתקופת הנאורות החלו בני אדם להטיל ספק במיתוסים, והספקנות נעשתה לא רק מותרת, אלא אפילו אצילית, הבסיס לחירות, לסובלנות ולקדמה. המדע והפילוסופיה פרחו, הסיסמה הפשוטה, העז לדעת, קראה תיגר על הדוגמות של הדת. מצד אחד אנחנו יכולים לדעת, בטח בעזרת הגוגל, מצד שני שוב, לא ברור לי שזאת איזושהי ידיעה של עומק, אלא איזה מין ידיעה כזאת שהופכת אותנו בסופו של דבר לעדר במובנים רבים.
לא בטוח, גוגל אני חושב שעדיין זה מנוע חיפוש מאוד טוב, ודווקא ברמת האמינות לגבי המוצר, שגוגל נמצאת במקום טוב, אנחנו עדיין מאוד מאמינים בגוגל, ונכון שדונלד טראמפ אמר שהוא לא אוהב את התוצאות שעולות שהוא מחפש את השם שלו, אבל...
כי תמיד עולים דברים שליליים.
נכון, נכון.
הוא חושב שהם... אבל אוי ובואי מישהו יתערב במנועי החיפוש הזה.
זה מה שהוא רוצה, אגב, טראמפ אמר שצריך להיות איזה רגולציה.
זה פתח הרסני כמובן.
אז לסיום, אז מה אתה עושה בחייך האישיים והמקצועיים, כדי להרגיש איזושהי חירות מול ארבעת פרשי הקופל... זאת אומרת, מול אפל אתה לא עושה כלום, מול האחרות?
לא, גם מול האחרות, אני חושב שזה אמצעי מאוד טוב. כשגרתי בארצות הברית, אמזון היה מעולה, הזמנתי דברים, הגיעו מאוד מהר. זאת...
אם הסגרו לך את המקולת השכונתית, אתה יודע, הפמיליארית הזאת, אמזון תגרום לזה שזה לא ככה יצבוט לך את הלב.
את יודעת, בעבר אנשים נסעו על סוסים, אחר כך הסוסים נעלמו, הגיעו מכוניות, אז בוא נדבר גם על הקדמה. אז החברות האלה, אני חושב שכן, המוצרים שלהם מאוד מאוד טובים, אני חושב שצריך לדעת גם להגביל את עצמך. למשל, אפל עכשיו הכניסו פיצ'ר חדש, שאתה יכול להסתכל בתוך האייפון שלך, כמה זמן אתה משתמש באפליקציות לאורך השבוע. הכניסו זה בעקבות לחץ וכל מיני כאלה, אז אתה יכול לראות אם אתה, לא יודע, נמצא על המסך 7 שעות ביום, כנראה שזה יותר מדי שתחליט בעצמך.
בקרוב מכון גמילה.
ליאור, יש בספר פרק לקראת סיום מאוד מעניין, שבעצם כאילו נותן לנו טיפים לקוראים, איך אנחנו יכולים ללמוד מארבע המעצמות האלה. לכו בעקבות הכישרון, לא התשוקה. מה זה אומר?
יש שם כל מיני אמירות כאלה שאני לא מתחבר אליהם.
מה באמת אנחנו יכולים ללמוד מה...
לא, אני חושב שאם אני זוכר,
לקריירה,
לא אשכים להתייחס לזה ולהתדבר על בדיוק על הקריירה, על סטודנטים אמריקאים שצריכים לבחור את מקום העבודה הבא, ואז הוא אומר בגדול, להבנתי, לכו להיות מתכנתים כי זה מצוין, אבל אם אתם ממש גאים בתכנות, לכו תחפשו מקצוע אחר. אז,
לכו תלמדו ספרות.
כן, אני לא יודע אם הוא היה ממליץ לך על זה, כן, לא יודע אם הוא היה ממליץ. אולי שיווק.
ליאור קודנר, מנהל הדיגיטל של עיתון הארץ, עיתונאי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות, ומה, אנחנו עם... שלמה ארצי?
לא,
אנחנו עם המהפכות של הקלש.
אנחנו נשמור את שלמה לסוף.
אנחנו נתנחם בקדחים של בריקסטון.
המהפכניות הוא מחזה חדש שיצרו יוסף האבן, שושן ודליה שימקו, והוא מועלה עכשיו על ידי אנסמבל אספמיה, והמחזה הזה נכתב בעקבות ספר של פרנסואז קסנאקיס, לכל הרוחות, שוב שכחנו את גברת פרויד, הפעם... באנסמבל אספמיה, לא שכחו את גברת פרויד. שלום יוסף האבן שושנה, המחזאית.
שלום וברכה.
אתן בעצם עושות תיקון במחזה הזה לנשותיהן. בעצם 3 נשים של 3 אנשים ידועים, פרויד, מרקס ו... לא אריסטו,
סוקרטס,
שותה הרעל, סוקרטס. ובלילה אחד אתן מראות גם את החלק שלהן, בחיים, בפיתוח הרעיונות וההמצאות, והמניפסט כמובן של 3 הגברים החשובים האלה בהיסטוריה.
שזה 3 גברים שגם היו רעיונות והם כתבו, ולצורך העניין האנשים היו שותפות בעקיפין או לא בעקיפין לכתיבה שלהם.
בכלל איך מצאתן חומרים עליהן? הרי אם נודרו כל כך רחוק, מרתה, פרויד, ג'ני, מרקס וקסנטיפה, אשתו של סוקרטס, איך עשיתן עליהן תחקיר?
אוקיי, קודם כל באמת שאבנו השראה מהספר, שבתוך הספר יש גם דברים בדיוניים, אבל יש גם דברים שלקוחים, א', מהיומנים של ג'ני מרקס, שהיא כתבה יומנים, והיא מספרת שמה על החיים שלה עם מרקס, ועל החיים שלה גם כמהפכנית, כי אישה שבעצם ג'ני מרקס הייתה ברונית.
היא ממש ויתרה על ממון משפחתי, על הון משפחתי, על התואר, תואר הברונית שלה.
כן, היא הייתה ברונית פון וסטפלן, היא באה ממשפחה, משפחת אצולה, משפחה מאוד עשירה, משפחה שלה... התנגדה לנישואים עם קארל מרקס.
שגם היה יהודי שלו עלינו.
שגם היה יהודי.
וגם מזה לא התלהבו.
הוא בן של יהודי מומר בעצם. הם לא התלהבו ממנו כי הם היו כבר מילדות חברים, השניים האלה, ובעצם הם לא התלהבו ממנו פשוט בגלל שהם כבר ראו את ניצני המהפכה, את ניצני הזעם, את האקסנטריות של הבן אדם. אבל ג'ני מרקס פשוט הלכה אחריו, היא עזבה את הרי הצולה שלה, התנתקה מהמשפחה, ובעצם היא גם השקיעה את כל ההון שלה, את כל ההון ואת כל הירושה שהיא הרשה, עד כדי מכירת אפילו פמותים ובגדים, כדי לממן בעצם את המהפכה הזאת.
כדי שהוא יוכל לשבת ולכתוב את המניפסט.
כדי שהוא יוכל לשבת ולכתוב, נכון? כדי שהוא יוכל לשבת ולכתוב, הוא היה יושב במוזיאון הבריטי, והיא הייתה בעצם מטפלת בילדים ומפרנסת את המשפחה. והיא גם בעצם יחד איתו הלכה במפעלים, ממפעל למפעל, היא והוא ואנגלס, הם היו 3 צעירים ומלאי פאשן, הם הלכו ביחד ממפעל למפעל, דיברו עם הפועלים.
אתן אומרות בעקבות הספר שיכול להיות שבלי האנשים הללו, אולי הדברים לא, שלושת הגברים האלה לא היו הופכים להיות כל כך משמעותיים, הכתבים שלהם, פרויד וקארל מרקס וסוקרטס.
אני לא אומרת דבר.
סוקרטס זה אפלטון כמובן, כן.
פרויד למשל, עם מרתה פרויד, הרי הוא פיתח תיאוריות כאלה מהפכניות ומהממות על נשים ועל מיניות נשית, והוא היה נשוי למרתה. זאת אומרת, יכול להיות שחלק ניכר מהדברים שהוא ראה וחווה לקוח מחייו האישיים ומערכת היחסים הזו.
קודם כל, בהחלט, זאת תזה שאנחנו מעלות אותה כהשערה במחזה שלנו. אין לנו לזה שום... אין לזה בעצם שום ביסוס, אבל מה שברור זה שמרתה פרויד, קודם כל, כל המטופלות הראשונות של פרויד, הם היו כולם בעצם מאותו מיליה שלהם. זה היה סוג של איזה בורגנות עם כסף, ופרויד טיפל בטיפול בדיבור, הם היו ראשוני הטיפול בדיבור, זה היו גם חברים שלהם. גם אני מתארת לעצמי שהוא שיתף אותה בדילמות שהיו לו, בדברים שמטרידים בן אדם, שזה בעצם זה מוח הרי כזה גאוני ומוטרד, שוודאי שהוא שיתף אותה. הדבר שני, היא גם, ייתכן שהיא דיברה בעצמה עם חברותיה, וכמובן שהוא שאב גם מחיי
אבל גם התנגדה לו לפעמים לרעיונות שלו.
מרתה פרויד, אני לא בטוחה שהתנגדה לרעיונות שלו, אני חושב שהייתה
מרצה האישה.
מספר אחד שלו. היא הסבירה, אני חושבת שהיא לא התנגדה לו, היא פשוט הבהירה לו, היא פתחה לו איזה צוהר. דרך במחזה שלנו, היא מדברת על הפנטזיות המיניות. כאשר הוא מדבר על נשים היסטריות שחושבות ש... שתוקפים אותם ונכנסות להיסטריה עקב אזכורים של מיניות. כמובן שיש נשים שבאמת חוו טראומות, אבל יחד עם זה, מרתה פרויד אומרת לו, אנחנו אנשים בעצם גם מפנטזות לפעמים. והיא פותחת לו פתח לעולם הפנטזיה הנשית, שאחר כך באמת כתב עליו הרבה מאוד.
אז בואו נחזור אחורה, 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 לסוקרטס, דמותו של סוקרטס, שכתב אפלטון, ואשתו קסנטיפה, שידועה כאישה רעה. אנחנו נעשה מונולוג, אני אהיה סוקרטס ואת תהיה אקסנטיפה, זה מתוך המחזה שלכם, שלך. אני לא איש של ים וכוכבים, אני אדם של עיר ומילים, אני חייב ללכת לשוק ולדבר עם אנשים, לעורר אותם, לחשוב, אין לי חיים בלי הפילוסופיה.
כן, פילוסופיה. אני יודעת בדיוק איזה פילוסופיה אתה עושה שם מאחורי הדלת עם אלקבידס.
מה הפירוש עושה מאחורי הדלת?
כן, עושה, מאחור, מלפנים, ושוב פעם מאחור. בעצמי ראיתי. מהלילה הראשון ראיתי את הפילוסופיה שלך.
הצצת כמו עכבר עלוב דרך החורים?
לא הצצתי. הקשבתי מאחורי הדלת. רציתי ללמוד, אבל למדתי שהחוכמה היא רק תירוץ לנעופים שלך.
מי עד שתכפישי את היחסים ביני לבין אוהבי החוכמה? עד שכל היום מתגללת עם תמנונים, עם אחת תמנונים בשוק. את יכולה לקרוא לי גאוותן מנופח שעסוק בעצמו, את יכולה לבוז לי כי אני מפקיר את הילדים, אבל להטיל רפש בשיחות שלי עם חבריי, האם את חשבת פעם מחשבה אחת שיש בטעם?
חלמתי שתלמד אותי לחשוב, שתגלה לי את הסודות של הטבע, שתלמד אותי איך אפרודיטה לוחשת אלינו דרך הצוף של הפרחים. רציתי להיות משוררת, במקום זה הפכתי למוכרת תמנונים. אבא לא רצה שאתחתן איתך. את רק ילדה, עוד הרבה ירצו אותך, ככה הוא אמר. בטח ידע מה מדברים עליך, אבל אני טיפשה, רציתי את הפילוסוף. חשבתי שאלך בשוק ויפנו לי את הדרך. במקום זה סותמים את האף בגלל הסירחון של הדגים. לועגים לי ועושים קרניים מאחורי הגב שלי.
אז יש כאן, אנחנו נעצור כאן, אז יש כאן שלוש נשים שהבעלים שלהם עושים חיל עם רעיונות ודעות וכתיבה ומשנים לנו תרתי משנע, שינו לנו את העולם. והן לועגים להם, הן בצד, הן בצל, ואתן מנסות להוציא אותם לאור בעקבות הספר כאמור.
זה לא ממש מדויק שלועגים להן. לקסנטיפה בהחלט להגו. משום שהיא בעצם פרנסה את סוקרטס. סוקרטס סירב לקחת כסף. זאת אומרת, הוא היה אדם נהדר, הולך בשוק, מדבר עם אנשים, מלמד כל אחד, אבל בעצם אף פעם לא עשה לביתו, ומישהו היה צריך לעשות. היה לו שלושה ילדים, בשביל זה הוא התחתן בעצם עם קסנטיפה.
וגם כדי שיהיו לו ילדים. כן, כי רומזת כאן, הוא העדיף את התלמידים הגברים, החכמים שלו.
כן, הוא בעצם הביא את הילדים בשביל אתונה. הוא בעצמו אמר את זה, וזה היה אז ערך עליון, צריך להביא ילדים לאתונה, ילדים גם לצבא. והיא בעצם מאחור, גם כן, גם הביאה כסף מהבית, וגם מכרה תמנונים. היא פשוט מכרה תמנונים, זאת אומרת, היא הפכה מאישה שהיא באה ממעמד יותר גבוה מסוקרטס, לאישה בעצם עלובה שמוכרת תמנונים בשוק, ומה שחשוב במיוחד, שבעצם היא מן הסתם כנראה אהבה את סוקרטס והריצה אותו, הריצה את החוכמה שלו, אבל כאישה בעצם הוא בכלל לא התייחס אליה.
אבל יש בכך איזו בחירה מסוימת, סליחה, על שאלת הכפירה, כשאישה בוחרת להיות בת זוג של מישהו שבאמת עושה חיל באיזשהו תחום ומנהל קריירה, אז יש בזה איזו מידה מסוימת של בחירה שאת... לא בזרם הראשי של, של הבית, אלא הוא ואת התומכת.
זה נכון, אבל תראי, כל אישה היא משהו אחר. אני לא חושבת שג'ני מרקס או מרתה פרויד היו ממורמרות. אוקיי? אנחנו מדברות על זה שההיסטוריה שכחה אותן. אם אף אחד לא יודע בכלל שג'ני מרקס הייתה קיימת, אוקיי? היא מתה מחלת השחפת וצללה לתוך השכחה. מרתה פרויד בביוגרפיה של פרויד מוקדש לה... עמוד, תמונה, סליחה.
אבל אתם אתן קוראות להן מהפכניות. זה לא רק שלא שכחו, אתם בעצם מנסות לתת להן איזשהו תפקיד מעבר למה שהן עשו. זאת אומרת, בזכותן הגיעו הכתבים המהפכנים האלה, בזכות המהפכניות.
אגב, זה זכות לא שהולכת...
גם אנשים האלה עשו הגהות לספרים ו...
כן.
ו...
כן. אז זהו, אז יש... אני
לא אמרתי שהן מהפכניות, ואני לא לוקחת מלא מפרויד ולא ממרקס את הקרדיט שלהם. זה היו אנשים ענקיים, וכולל סוקרטס. אני רק אומרת ש... יש לנו תמיד את המחשבה הזאת שהאישה
הקטנה בבית.
מאחורי גבר עומדת איזו אישה קטנה. אבל האישה הזאת, אנחנו אומרות, א', היא לא קטנה, היא מקריבה הרבה מאוד בשביל להיות עם הגבר הזה, ולמה שהיא לא תהיה בעצם לצידו? היא לא צריכה לקחת ממנו את הקרדיט. אבל אנחנו רצינו לשים בפרונט של הבמה פעם אחת את האישה של, ולהראות את החיים שלה, את הדילמות שהיא עומדת בפניהם.
וההצגה תעלה ביום ראשון ושני בתיאטרון תמונה של אנסמבל אספמיה, דליה שימקו, אסתי זקהיים.
שלום שמואלוב, אייל שכטר, אלחי לויט ושירה קוריאל, ובבימוי של דליה שימקו.
שכל אחד מהשחקנים, כל זוג מגלם שחקנים אחרים.
כן, כל זוג מגלם אחד מהזוגות, והם כולם בעצם נמצאים בסוג של קולאז' מיוחד על הבמה.
והיה לכם איזשהו קושי כשעשיתם את העבודה הזאת מול הספר? בספר מוזכרות עוד כמה נשים.
כן, בספר מוזכרת גם אלמה מאלר, שבעצם גם היא באופן מובהק ויתרה על הקריירה שלה, מאלר דרש שהיא תפסיק לעסוק במוזיקה. ויש כמובן גם את ויקטור הוגו, אשתו אדל, שבעצם סבלה הרבה מאוד מהאבות שלו ו... אבל אני חושבת שבעצם הבחירה בשלושת הנשים האלה נובעת מזה שהם שלוש נשים של גברים באמת ענקיים ששינו את העולם. זאת אומרת, מאלר וויקטור הוגו, והוא גדם במקומה מונח, אבל זה לא כמו... בעצם העולם נראה אחרת לפני מרקס, לפני פרויד ולפני סוקרטס.
אבל זה גם מין תרומה כזו, שלוש נשים שונות שכל אחת תרמה בדרכה. אשתו של סוקרטס, קסנטיפה, כמו שאתן מתארות אותה, עזרה בכך שהיא פרנסה, בעצם דאגה לכלכלת הבית ולילדים, ניסתה להניע אותו מלשתות רעל, כמובן, שישאר אב לשלושת הבנים.
כל בעצם מערכות היחסים והאהבים שהוא
כן.
נהיה.
אז, אז, אז במובן הזה, הקרבה ממש ברמה הקונקרטית היומיומית, הקרבה של אשתו של פרויד, זה, לא, זה מין שיתוף פעולה איתו ופיתוח הדברים ככה מאחורי הקלעים, אז היא גם תרמה, תרומה אולי פסיבית, לפיתוח כן. התיאוריות שלו על מיניות נשית, והתרומה של ג'ני מרקס היא כבר יותר אקטיבית, כי כן. היא עבדה ביחד איתו כן, על, עבדה על הדברים האלה.
כן, היא עבדה ביחד איתו, ועל זה יש ממש גם עדויות, כמו שאמרתי, גם ביומנים שלה וגם פה לפראז' החתן של קארל מרקס, הוא מתאר בהחלט את מערכת היחסים הזאת בין קארל מרקס וג'ני מרקס, ומתאר את ג'ני כאישה מאוד פעילה. ב...
ויש גם יומנים ש... כן. שבעצם מתעדים את זה, ומשאירים כן. אותה ככה בהיסטוריה. מהפכניות, נשים של שתרמו את חלקן, ועכשיו אתן שולפות אותן מתהום השכחה.
תודה, יוספה.
תודה רבה.
שושן, בתיאטרון תמונה בשבוע הבא.
אנחנו, ענת, בכל זאת, כמו שהבטחנו לניר ברעם קודם, נשמיע שיר של שלמה ארצי, שהוא וחברו אורי אהבו, וזה לקראת האירוע לניר ברעם מחר במדיאטק. נשמע את חום יולי-אוגוסט. אם כבר, אז כבר.
תודה ליטל אמירן, תודה יובל יסוד, שירי לב-ארי.
ענת שרון בלייס.
תודה שלום לכל המאזינים. לכו לכם, פרשת לך לך. לכי לך, אגב המפכניות, להתראות.